סייעתא דשמיא השבת פרשת, נקרא פרשת מצורע. השבת הזאת גם היא שבת הגדול, שבת שלפני הפסח. פסח בעזרת השם השנה יוצא בשבת. יש יהיו לילוי נשמת מר יאבא, רבי ציון בן יהודה ודאולת, ולפרט כל פעלה ומסר בכללם, רבי אברהם בן יצחק וחנה, רבי אבנר בן מרים, לכל מי שצריך רפואה. התחלנו לדבר בסייעת הדשמיה ברבה. בשבוע הקודם, בפרשת תזריע, על ענייני הנגעים, ועסקנו קצת בנושא של לשון הרע, והשבת קוראים פרשת מצורע, וידוע מה שחז"ל לימדו אותנו, אל תקראי מצורע אלא מוציא שם רע. מוציא שם רע. ואותו שמוציא שם רע, מה התיקון שלו? אז הוא יוצא אל מחוץ למחנה, כמובן הוא מצורע, הוא יוצא אל מחוץ למחנה למשך 7 ימים, יושב בבדידות, בגלות, וכאשר הכהן יוצא ורואה, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, אז הוא לוקח למתאר שתי ציפורים חיות, טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. עץ ארז, שני תולעת ואזוב. מה עושים עם הציפורים? שוחטים ציפור אחת, זה תוך כלי, על מים חיים, לוקחים את הציפור החיה, טובלים אותה בתוך הדם והמים החיים האלה, ומשלחים אותה בשדה. אחרי כן לוקחים את עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, טובלים אותם בדם הציפור, ומזים מזה על המתאר. זה פחות או יותר, סיכמתי לכם פה כמה וכמה פסוקים, זה פחות או יותר התהליך, והמתאר מגלח את בגדיו, מתאר את בגדיו, מגלח את שערותיו, רוחץ במים, טובל, יושב שוב מחוץ לעולו 7 ימים, יושב 7 ימים מחוץ לעולו, וזה תהליך הרפואה שלו. אז עיקר הדבר שהייתי רוצה להתרכז בו בסייעתא דשמיא זה הנושא הזה של שהתורה אומרת לנו מה לוקחים כדי לתאר אותו, עץ ארז ושני תולעת ואזוב. אנחנו מכירים את העץ ארז, שני תולעת ואזוב, מעוד מקום בתורה. זה פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה, נכון? שם גם לוקחים עץ ארז ואזוב ושני תולעת. שם השני תולעת הוא לא באמצע, בין העץ ארז לאזוב. אז נעזוב לרגע אחד את המקרה שם, נתרכז במקרה שפה לפנינו, ובסייעתא דשמיא נראה אם נצליח, אם השם יגזור בטוב ונצליח לעמוד בלוחות הזמנים, אז אם נגיע לזה נדבר איך העניין הזה קשור לאחד הסימנים של פסח שנקרא כרפס. שהלא ידוע שחז"ל, שיטה בחז"ל, לעולם פרשת מצורע תיקרא בשבת הסמוכה לפסח, שבת הגדול. לא רק בשנה שהיא שנה מעוברת כמו השנה. אם אלמלא הייתה שנה מעוברת, אז איזה פרשה היינו קוראים שבוע שעבר? תזריע מצורע. יחד, שתי פרשיות מחוברות. והשבת היינו קוראים אחרי מות. שבת הגדול היינו קוראים אחרי מות. בשנה מעוברת יוצא ככה שקוראים מצורע. אבל יש שיטה בחז"ל, אם אני זוכר נכון, זה דעת הטור, שמחלקים את פרשת משפטים לשתי פרשיות כדי שיצא שלעולם פרשת מצורע תיקרא שבת הגדול. למה? כי יש קשר לעניינים, קשר הדוק לפסח.
אפשר לחלק פרשה שלמה לחצי?
אז יש שיטה, זו שיטה, עושים אותה, כן, אפשר. איך לעשות אותה בדיוק ואיך עושים אותה, יש שם שיטה שלמה. אני לא צריך פשוט כרגע, זה לא נושא השיעור, אבל אפשר מי שרוצה יראה את זה. אם אין זוכר נכון, זה בדעת הטור. ואחרים.
וכך נוהגים?
לא, אנחנו לא נוהגים כך. אבל יש שיטה כזו. אז יש לנו את קערת הסדר. קערת הסדר היא קערה מאוד 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 מפורסמת, ידועה, מופיעה בהרבה מאוד ציורים, בהרבה מאוד סמלים, בהרבה מאוד זה, וגם דיברנו באריכות בעניין הזה, אני אזכיר כמה עניינים בקצרה, ואשתדל להתמקד בסייעתא דשמיא בלי נדר, בעיקר שזה הנושא של הכרפס והקשר של הפרשה לליל הסדר, שהוא נותן לנו איזה טעם מיוחד, איזה טעם מיוחד בכלל בכל הלילה הזה שנקרא ליל הסדר. שכבר דיברנו שליל הסדר זה פשוט הלילה שבו עושים סדר בחיים. מכניסים סדר לחיים. כל מה שהוא שלא כסדר, יכול בהזדמנות הזו להיות כסדר. זו ההזדמנות, הלילה הזו. לילה מיוחד במינו, יחיד ומיוחד. יחיד ומיוחד. שיש בו התערות הדלעלה, שיורד אור גבוה מן השמיים ומרים אותנו. מרים אותנו למשך זמן מספיק, כדי שישאר רושם מהאור הזה, שזה נקרא רשימו, שלרשימו הזה נשאף אחרי כן במשך 50 יום עד קבלת התורה ועד בכלל. אז במרכז השולחן יש לנו את הצלחת, את הקערה, לא קוראים לצלחת, את הקערה. ויש בקערה כמה עניינים. אנחנו יודעים שיש בראש הקערה, בראש הקערה יש שלוש מצות. שלוש מצות. בצד ימין למעלה, בצד ימין למעלה בקערה, יש לנו את הגרון החרוך, או מה שקרוי הזרוע. היום אנחנו כמעט ולא נוהגים בזרוע. הטריפולטיים כן נוהגים, יש עדות שכן נוהגים. אנחנו כמעט לא נוהגים בזרוע, משום שהמשמעות של זה שזה הזרוע שמדברים עליה זה תלה חרוך, ואז זה עלול להיראות כמו הצלי שאכלו אבותינו במצרים. אז זה פחות נהוג. היום נוהגים גרון של עוף חרוך. חרוך. זה בצד ימין למעלה, בקערה. בצד שמאל, מצד שמאל, יש לנו את הביצה.
למעלה.
למעלה. אני מדבר עכשיו על שתי הנקודות האלה. בצד ימין יש את הזרוע, בצד שמאל את הביצה. באמצע יש לנו את המרור. את המרור. למעלה, בראש אמרנו המצות. אם תרצו, זה מחוץ לקערה המצות, זה בראש הקערה, מחוץ לקערה. ימין, זרוע, שמאל, ביצה, תפארת, המרור, באמצע. בצד ימין למטה, יש את החרוסת, בצד שמאל למטה, את הכרפס, ולמטה, בחלק התחתון, בין המרור, בין הנץ, בין
שיטת
הארי, אני מדבר שיטת הארי, בין החרוסת לכרפס, יש לנו את החזרת. אוקיי, עכשיו, למה זה מסודר בצורה הזו? כי שלושת המצות הן ג' ראשונות, הן כנגד חוכמה, בינה ודעת, הזרוע היא כנגד החסד, הביצה כנגד הגבורה, המרור כנגד התפארת, בנצח יש לנו, בצד ימין למטה, בנצח יש לנו את החרוסת, בצד שמאל למטה, בהוד, יש לנו את הכרפס, ו... היסוד זה החזרת. הקערה עצמה נחשבת המלכות. הקערה עצמה. אז יש לנו...
זה כאילו שתי משולשים הפוכים.
נכון, זה שני משולשים
הפוכים. הבן ישחי גם נעשה.
ודאי. בן ישחי נוהג את דעת המקובלים. עד כמה שידעו לי, ללא חריגים. אוקיי, אז יש לנו למעשה את המבנה של... הזרוע זה בחסד.
כן. מה הביצה?
ביצה בגבורה. צד שמאל. צד שמאל זה גבורה. אז אם ככה אנחנו מוצאים שיש לנו את הקערה, שיש לה את המבנה של 10 ספירות, כאשר אם אנחנו מדברים על שלושת המצות, אז כשמניחים את שלושת המצות, כשהאבא בדרך כלל צריך לסדר את הקערה הזו, אז כשהוא מניח, עוד לפני שהוא יוצא לבית הכנסת, אז הוא מסדר את הקערה, אוקיי? הוא שם שלוש מצות. הוא לא מניח אותם סתם. הוא צריך בכל מצה להתכוון. אנחנו נראה שהלילה בנוי מחומרה ומתוכנה. חלק מהחומרה, הכלים שיש לנו כדי לייצר את הסדר, לייצר את הסדר הזה, שליל הסדר קרוי על שמו, לייצר סדר, חלק מהכלים זה הקערה. הקערה היא חלק חשוב, היא חלק חשוב בסדר כולו. הקערה והסימנים שיש בה. אז המצה הראשונה, העליונה, היא כנגד הכהן. אנחנו אומרים, ונחים אותו אומרים כהן. אומרים אברהם, כנגד אברהם אבינו. אומרים, מוציאים בפה, צריך להוציא את זה. כהן, אברהם, אני מתכוון, זה העליונה. היום משתמשים בדרך כלל, היום זה, יש מין פרוכת כזו שיש בה כיסים, נכון? כאלה כיסים. אז אתה מניח את העליונה, אומר כהן אברהם, ומה אתה מכוון? אתה מכוון, אתה מסתכל על המצא, לא לחפז. לכן להקדיש לדבר הזה זה 2, 3, 4 דקות, לסדר את הקערה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה כבר מייצר איזשהו עניין, איזושהי אווירה. אז אתה מכוון על מה? מכוון על הכהן, על אברהם. אברהם היה חופר הבארות הראשון, לחפור באר זה הכוונה להנביע מכוחך משהו, זה המשמעות של באר. באר זה באר מים חמים, זה נביאה, זה לא בור. בור כונס אליו מים מתא השטח שסביבו. באר מנביעה מים מלמטה. אתה חופר אותה, אתה עושה התערותה, אתה עושה איזה מאמץ, ואחרי כן המים עולים בלי מאמץ. נכון? זה לא כמו בור. בור זה מים מתים. זה לא מים חיים. אפשר לשתות מהם עונה. אבל זה לא מים חיים. מים חיים זה מים שהם זורמים בכוח של עצמם. כמו שדיברנו על העניין שלהם. על זה, באר זה מעיין. באר זה מים שנובעים מן האדמה. הם נובעים. הם עולים כל הזמן. המעיין משקף, אם תרצו, את הרצון לתת. כי הוא יוצא נגד כוח הכבידה. נגד הרצון לקבל של כדור הארץ. כדור הארץ מושך כל דבר אליו. מעיין, עץ, אדם, מתנגד לכוח הזה ויוצא הלאה. כן? גם המעיין, גם העץ, לכן העץ כאדם, עץ השדה. גם העץ יוצא נגד כוח הכובד ועולה למעלה. כל הבהמות כפופות, כי כוח המשיכה, הרצון לקבל לעצמו של כדור הארץ, מושך אותם. לכן כדור הארץ נקרא כדור הארץ, נשון רצון. יש לו רצון לקבל לעצמו, מושך כלפי מטה. ולכן הם הולכים כל הבהמות וכל החיות הולכות על ארבע, כפופות, הראש שלהם כלפי מטה. האדם מתנסה מעל כוח המשיכה ויש לו את היכולת להתנגד, לייצר כוח התנגדות לרצון לקבל לעצמו ולפתח רצון לקבל על מנת לתת. אותו דבר המעיין. אז איך חופר הבארות הראשון אברהם? הוא מסמל את הכוח הזה. כיוון שמדובר בבאר, אז אנחנו גם חושבים על מרים. מרים, בערה של מרים. בערה של מרים הייתה מיוחדת מאוד, נכון? המים שבערה של מרים הייתה מנביעה, היו מוליכים את החוכמה של משה רבנו עליה והשלום, ומשרים אותה בתוך האיברים של בני ישראל. עם ישראל יכול היה להבין ולהשיג ולהפנים את התורה של משה רבנו בזכות המים שמי שותים מן הבאר הזה. אז גם אנחנו מכוונים, בזמן שאנחנו חושבים על החוכמה, זה שהכל מתחיל בחוכמה. החוכמה מאין תימצא, הכל מתחיל בחוכמה. ראשית חוכמה. אז חוכמה, אנחנו חושבים על הכהן, אנחנו חושבים על
אברהם
אבינו, חופר הבארות, אנחנו חושבים על בארה של מרים, שהיא מנביעה מים חיים, מים של רפואה. מרים, הבאר שלה היו מים של רפואה. אנחנו חושבים על הרפואה. אנחנו כמובן גם חושבים על זה שצריך ללמוד ממרים לקבל את המרירות של החיים באהבה. זה מרים. היא מרים. היא יודעת לקבל את המרירות של החיים באהבה. לכן נקראת מרים. המצה השנייה, זה אנחנו מכוונים כנגד יצחק. לוי, יצחק. מוציאים בפה, לוי, יצחק. אוקיי? יצחק אבינו היה עולה תמימה. המצה האמצעית הזו היא המצה הכי חשובה בסדר בהמשך, נכון? מדוע? משום שעליה מחוללים את היחץ, את המצה שאנחנו חוצים ביחץ, בתהליך שנקרא יחץ, בשלב בתהליך שנקרא יחץ, אנחנו חוצים את המצה הזו שהיא יצחק. למה? כי יצחק אבינו הוא זה, כמו שהגמרא מביאה בשבת פיתת, אז הגמרא מביאה שם שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להביא פורענות על עם ישראל, אז הוא פונה אל האבות. אברהם אומר, חטאו שישלמו. יעקב אומר, חטאו שישלמו. יצחק מנהל ויכוח, משא ומתן עם הקדוש ברוך הוא. פלגה עליי, פלגה עליך. אומר לקדוש ברוך הוא, חצי עליי, חצי עליך. מה הם ישנים שליש, אוכלים ושותים שליש, הם לא חוטאים בזמן שהם ישנים, הם לומדים שליש. עכשיו נשארו איזה כמה שעות שהם חטאו, חצי אני לסובל, חצי אתה סובל. חצי. מלשון יחץ, זה יצחק. אבל כמובן אנחנו חושבים גם על אהרון, על הענן שלו, שזה עניין של יראה, ענן, ענני הכבוד שיקפו יראה, יצחק קשור ליראה, קשור לגבורה, יראה זה גימטריה גבורה. ואנחנו מכוונים להתחזק באהבה לכל יהודי באשר הוא, משום שכל מי שהיה תחת ענני הכבוד היה ראוי לאהבה. שאחרת הענן היה פולטו. אז מי שהוא תחת ענני הכבוד, אז אנחנו מכוונים שענני הכבוד עכשיו מכסים את כל כלל נשמות ישראל בבריאה. אז האהבה שלנו, הרי אני מכוון לאהוב כל אחד ואחד מבני ישראל, כנפשי ומאודי. זה בדיוק הזמן הזה שאתה עכשיו מייסד את המודעות הזו על השולחן. זה בזמן סידור הקערה. וזה משפיע אחרי כן על כל הסדר.
של
ואהבת לרעך כמוך? מה? של ואהבת, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי, ודאי, זה אהבת לרעך כמוך, ודאי. זה קשור לאהרון הכהן, קשור לענני הכבוד, שחפפו על כלל עם ישראל. רבנים ולא רבנים, כל מישהו...
מה זה קשור לקערה?
המצה האמצעית היא כנגד ענני הכבוד, יראה של יצחק הוא קשור ליראה, וענני הכבוד היו מסמלים יראה. וכמובן אנחנו פה במצה הזו האמצעית, אנחנו בספירת הבינה, כן? המצה השלישית זה כנגד אמרנו...
יעקב אבינו,
ישראל, הדעת, התפארת, אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא אלוקים. זה המצה הזו, והיא כמובן ברואים, אם המצה הראשונה הייתה מרים, והמצה השנייה הייתה אהרון, אז המצה השלישית, משה, מן, זה המן. המצה השלישית היא המן, ואנחנו מתכוונים להיכלל באור אינסוף ברוך הוא, להיות חלק מהאור אינסוף ברוך הוא, זה מלווה אותנו מיד, תראו, בהוויה של הסדר. זה להיות חלק מהאור אינסוף ברוך הוא, לא להיות נפרד, להיות מחוברים, להיות מאוחדים. וכמובן, שאנחנו מכוונים להוריד את השפעה, להמשיך השפעה לחיים שלנו של שפע בגשמיות, של פרנסה טובה, שזה מה שהמן מסמל, פרנסה טובה שמתאימה לנו, שהיא מתאימה לאיברים, מן זה מאכל אבירים, שהיה נבלע באיברים. אז יש לנו את שלושת המצות, ועכשיו יש לנו בצד ימין, אמרנו בחסד, את הגרון החרוך. גרון חרוך, אז מביא האריז"ל בדרושים, מביא בדרוש א',
עדיף אבל להריז מה, מי שיכול, נכון? מי שיכול.
מנהגים.
בוא נגיד ככה, אנחנו כבר לא נוהגים.
כתוב זוהר.
כתוב, אבל נכון.
לא היית פה, אבל הוא
אמר... האריז"ל אומר, האריז"ל מדבר על גרון. האריז"ל מדבר על גרון. דרוש א', מי שיוצא יראה את זה אחר כך, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את כל העניין, אבל הוא אומר דבר, הוא אומר שהגרון זה לא סתם גרון. גרון זה בגימטריה 259. זה שלוש פעמים שם אלוקים עם הכולל. עם הכולל. שלוש פעמים שם אלוקים עם הכולל. זה גם גימטריה אחרים. אלוהים אחרים. אחרים עולה כמניין 259. אחרים. עכשיו, למה לוקחים את ה... מה זה האלוהים האחרים האלה? מה זה השלושת האלוקים האלה? זה יסוד הדין. אנחנו יודעים שב... גלות מצרים, פרעו, הפה הרע הזה, פרעו, הכיר רק שם אלוקים. מאיפה הכיר שם אלוקים? יוסף לימד אותו. בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעו. זהו שאת שם אלוקים הכיר. מה הוא לא הכיר? הוא לא הכיר שם הוויה. יהוד כיבבקי הוא לא הכיר. מי השם, מי הוויה אשר אשמע בקולו, הוא אומר למשה רבנו. כשמשה רבנו אומר, שלח את עמי ויעבדוני. אומר, מי הוויה אשר אשמע בקולו? מה זאת אומרת מי הוויה? מה אכפת לי אם אתה מכיר שם אלוקים או אתה מכיר שם הוויה לכאורה? אתה מכיר שיש בורא, שם אלוקים אתה מכיר, אז אתה מכיר שיש בורא. אז שלח, הבורא אומר, שלח את עמי ויעבדוני. אז שלח את העם, מה יש לך להתחכם? לא, שם אלוקים אני מכיר, שם הוויה אני לא מכיר, לא משלח. הוא לא היה טיפש פרעה. פרעה היה גדול החכמים של העת ההיא. גדול החכמים, תראו מה האריז"ל כותב. היו לו חרטומים, זה היה גאוני גאונים, מחשפים וקוסמים שידעו לעשות ממקלות תנינים. והוא היה על גביהם, ראש וראשון, ידע 70 לשונות. מיוסף גם למד שפת, לא ידעתי, ישמע גם למד עברית, לשון הקודש גם למד מזה, הוא ידע את כל החוכמס. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, הוא אומר, אני מסתכל בהצטגננות שלי. זה לא מדרשים, זה אריזל. הוא אומר, הוא מסתכל בהצטגננות פרו, הוא רואה שעכשיו זה זמן שההשגחה הפרטית על עם ישראל לא נמצאת. הוויה, שם הוויה, י' כו' כ', שם של רחמים, שם של חסד, מסמל השגחה פרטית. כשהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הוא מהווה את המציאות, והוא נמצא בהשגחה על כל יהודי ויהודייה, באשר היא, ולא רק על יהודי ויהודייה, על כל תולעת, על כל גרגיר אבק, במדבר קלהרי. הקדוש ברוך הוא יודע כמה גרגירי אבק יש במדבר, והוא לא מחסיר גרגיר אחד. אין שם שלא לצורך גרגיר אחד. זה השגחה פרטית. הכל מכוון. מופלא. אומר פרעו, אני את שם אלוקים מכיר. מה זה אלוקים בגימטריה? אלוהים בגימטריה, מה זה?
86.
כמניין הטבע, נכון? הטבע. כמניין הטבע. אני את, את ההנהגה של הטבע אני מכיר. היה בורא. ברא. טבע. טבע מלשון מטבע. טבע. חוקים, ועכשיו הכל מתנהג לפי החוקים. זה לא משקה, ניסה לפנסיה, הלך לברוא עולמות אחרים. קצת דומה לפילוסופיה ההודית של, 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 שאנחנו מכירים, מי שמכיר. אז הוא הלך עכשיו עושה דברים יותר חשובים. מה הוא התעסק עם איזה תולעת, עם איזה בהמה, עם איזה קוף ביערות העד של ברזיל? מה זה מעניין אותו? הוא הלך עושה דברים חשובים. השגחה פרטית אני לא מכיר פה. אני מכיר טבע. עכשיו, לפי הטבע, מי שולט? מצרים? אז כל היתר משועבדים למצרים. אם אני ארצה, מתישהו אני אשחרר את עם ישראל. אבל שמישהו יגיד לי, מי זה המישהו הזה? אתה אומר, השגחה פרטית? אין דבר כזה. זה הוויכוח. זה נקרא זרענפין בעיבור. שההשגחה הפרטית, שמסומלת בשם י' כ' ו' כ', נמצאת בעיבור, היא מחוסה, כמו עובר במעי אמו. העובר נמצא, אבל לא רואים אותו. הוא מכוסה.
ברשותך אני חייב להגיד מילה, כי כל שנה אנחנו נגיד על זה, ואני חייב להגיד
משהו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. זה כמו בדיחותא כזו, זה הרב משה מלכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נתן לנו ככה כבדיחה כאילו. הוא אומר שכשבא לפרעה, אז הוא קיבל הכל, הלא מצרים הייתה הכי ענייה בעולם. כשבא יוסף ואומר לו אלוקים, אז הוא ראה, שר הכלכלה, כל הכסף שבעולם הגיע למצרים, הכל בא.
ריחה כלכלית.
אז הוא אומר, אני מכיר את אלוקים, זה שאלוקים שלוקח, שרוצה חזרה, אין דבר כזה, אני יודע, רק תביא לפה. אני רוצה לקבל כאילו.
יפה. אוקיי, אז אנחנו עם הגרון החרוך, אנחנו רוצים לקחת את הבחינות האלה של שם אלוקים, שהם שלושת שרי הגרון של פרעה, היו לו שלושה שרים לפרעה, נכון? שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים. נוטריקון תמה. טבחים, משקים, אופים, נוטריקון. ת' מ' א' תמה. ואם פרעה זה הקליפה שנקראת העורף, אז השרים שלו יושבים על הגרון. כל מה שיוצא וכל מה שנכנס לגוף ועובר בין הג' ראשונות לשבע המידות התחתונות, בין הראש לגוף, הכל עובר דרך הגרון, דרך המיצרים, מצרים לשון מיצרים. פה זה מקום צר, כתפיים רחבות, הראש יותר רחב מהצוואר, הצוואר, העורף והגרון, זה המקום הצר, זה המיצרים. ששם יושבים שרי האלוקים האחרים האלה, שרי הגרון, וקליפת העורף, ופרעה, ויונקים מהשפע שיהודי מוריד לעולם. זה מה שהם עושים. הם רוצים את היניקה הזו, לא רוצה לשחרר את היניקה. זה החיות שלו, של הפרעה הזה. מה עושים עם הגרון הזה? חורכים אותו באש. רק אש יכולה, זה נקרא למתק דין בדין. זה דין, פרעה זה דין, פרעה זה הגבורות הקשות, זה שם אלוקים, הוא מסומל בשם אלוקים, הוא מכיר את הטבע בלבד, אז איך אתה ממתק אותו? אתה חורך אותו באש. זה הזרוע. יש לזה כמובן עניינים זה, אבל אני לא רוצה להתרכז בזה עכשיו. עניינים גדולים נוספים. אותו דבר זה הנושא של הביצה. מה זה הביצה? למה זה עם ביצה? אז יש דעת המגן אברהם, סליחה? יש, הנה, אז יש כמה דעות. יש דעה אחת שאומרת, זכר לקורבן חגיגה, אנחנו אומרים מזה גם בהגדה. יש דעת המגן אברהם שאומר שאוכלים ביצה זה דבר שלא הרבה מכירים. המגן אברהם מביא בשם המעריל, שאוכלים ביצה מהטעם שביצה זה מאכל אבלים. ומה אנחנו זוכרים ביום הראשון של פסח? את תשעה באב. איך? כולם מכירים את זה בטח. אתם מכירים באטבש שתמיד היום, שיום הראשון של פסח, א' בפסח, א', א' זה, יצא תשעה באב. תשעה זה תף. את בש. ב' של פסח יצא שבועות. ג' של פסח יצא ראש השנה. אוקיי? אם שבת יצא השנה, שבת יצא פסח, נכון? השנה שבת יוצא פסח, תשעה באב מתי יהיה? שבת. יהיה נדחה, יהיה ראשון. יפה. אוקיי, הבנתם את הנקודה? אז אומר המגן אברהם, כיוון שיום א' שפסח הוא כנגד תשעה באב, אז אוכלים בו את הביצה זכר לאבלות. הטעם הפנימי אבל, הפנימי, הסודי, הרזי, הוא טעם אחר. ענה, הביצה איפה היא ממוקמת בקערה? קצת שמאל למעלה. איפה זה? זה גבורה. זה כוח הדין. מה היה אצל פרו? פרו היה דבר פלא. פרו היה מקבל מכות. מכות עצומות. דם, צפרדע, קינים, ערוב. ומה היה קורה לו? במקום להתרכך. מתקשה? ביצה אותו דבר. קח אותה, תרתיח אותה. כל דבר אתה מרתיח אותו, הוא נעשה רך. ביצה אתה מרתיח אותה, נעשית קשה. אז זה רמז לזה. מה זה? זה הרצון לקבל לעצמו. הרצון לקבל לעצמו, ככל שאתה מסביע את הרצון לקבל לעצמו, אתה מתאמן יותר ברצון לקבל לעצמו. אז אם אתה אומר, אני רוצה את זה. נו, אז סוף סוף נתנו לך את אותו פריט שרצית. אז נרגעת? לא, אתה מתחיל לרצות עוד דברים. ככל שאתה נותן יותר רצון לקבל לעצמו, אתה מסביע את הרצון לקבל לעצמו, אתה נותן לו יותר ביטוי, הוא הופך להיות רצון לקבל לעצמו יותר גדול, יותר חזק. ביצה, בקיצור, ביצה, הוא מתקשה. זה הביצה. לכן היא ביצה עצמו למעלה בגבורות. יש לנו את המרור. המרור זה פלא עצום, כמו שכולם בטח זוכרים, אבל נחזור על הדבר הזה. מרור, כמה זה בגימטריה? 446, נכון? נכון? לא טעית.
446.
בדיוק גימטריה מוות. בדיוק גימטריה מוות. המרור הזה, זה אצל האשכנזים, וככה נהוג לאכול את זה, וככה גם האריז"ל כותב, שזה השורש של החרם. השורש של מה שקוראים היום חזרת. השורש של החרם. זה שורש חריף ביותר. ביותר. מי שלא ניסה, אני ממליץ לו לנסות פעם ראשונה על כמות מאוד מאוד זניחה. אחרת הוא יעבור חוויה מאוד מטלטלת. בהבטחה אני. זה, כן. אבל זה, אתה לוקח את השורש חי, לוקח את השורש חי, מוריד ממנו נתח, אומר האריז"ל, ולועס אותו בשיניים. לועס אותו בשיניים. בדיוק. אתה עכשיו לועס אותו, תראו, אני עשיתי את זה, בפעם הראשונה שעשיתי את זה, היו בטוחים שאני הולך למות. אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות, אני לא מגזים בכלום. החלפתי צבעים, אשן יצא לי מהאוזניים. מה? כן. ואני אוכל חריף. זה משהו אחר. זה בסולם אחר של ערכים בחריפות. זה משהו אחר לגמרי. זה עולה, העדים עולים למוח, אתה לא יכול לנשום. הפלא הגדול, אומר האריז"ל, שאתה לועס את זה, הוא מתמתק. עכשיו, באמת, בדרך הטבע, ככה קורה. אתה לוקח את השורש הזה, לחיצה ראשונה בשיניים, אתה איבדת את ההכרה. שנייה אתה עושה רק בגלל שאריז"ל אמר. רק בגלל זה כתוב בספרים, שלישית, רביעית, חמישית, עשירית, מתמתק.
אפשר
להחליף
את זה
בכל צבע
שהוא
אומר? אפשר. אני שואל. אפשר לעשות את זה, כן, אפשר. כל מה שאני אומר עכשיו...
הייתי ממליץ לחזר, שיפוט אגף.
כל מה שאני אומר עכשיו זה לא להלכה. להלכה כל אחד ינהג מנהג אבותיו, וכמו שכתוב ב... כמו שכתוב ב... 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 זה. מה שאני אומר עכשיו זה רק להביא את הטעם הפנימי בדבר. מה זה, מה זה שהמרור ממתק או מתמתק? אלא המרור גימטריה מוות. אומר האריזל, אתה רוצה להכניס חיסון לבן אדם. מה אתה עושה? לוקח חיידק מוחלש. חיידק מת. מכניס לבן אדם לגוף. המערכת החיסונית מזהה את החיידק המת הזה. והיא מפתחת כנגדו זיכרון חיסוני, וכאשר מגיע חיידק החי, האלים האמיתי, הדבר האמיתי, הוא מוצא מולו צבא, מערכת חיסונית מאומנת, היא תוקפת את החיידקים ומשמידה אותם. אומר האריזל, בליל הסדר אתה לוקח מעט מוות, זה המרור, ואתה עכשיו ממתק אותו בלעיסה בשיניים. למדבש נתיבות תרומה, 32 שיניים לאדם, לא בכדי. אתה ממתק אותו בעזרת השיניים, והמתיקות שנוצרת היא האנטי-טטנוס למוות לכל השינה. אנטי-טטנוס.
הידעת שרגוע יש 33 שיניים, ורק ביהודי
32? לא.
בדוק.
אז זה הנושא של המרור בקצר צרה. כל מה שאני אומר לכם זה ממש קצרה. החרוסת... החרוסת זה פלא, זה פלא עצום, זה דבר יפה מאוד החרוסת. החרוסת, שמתם לב שכרפס, תכף נגיע לכרפס, נכון? יש, יש חרוסת שהיא בתפארת, שהיא בנצח, ויש כרפס שהוא בעוד, נכון? צד ימין וצד שמאל. אז כרפס, אומרים חז"ל למה הוא נקרא כרפס? סמך פרך, ש-60 ריבו עבדו בפרך. נכון? זה הירידה למצרים. הירידה למצרים מסומלת בקרפס, צד שמאל למטה. זה הוד, צד שמאל למטה. מקום הדינים. והיציאה ממצרים מסומלת בחרוסת. חרוסת המתוקה והטובה.
איפה
החרוסת מסמלת את ה... איפה החרוסת מסמלת את ה... את ה... את היציאה ממצרים, את החירות? חרוסת, אם כרפס זה סמך פרך, אז חרוסת זה סמך חירות. זה אותיות. ש-60 ריבו יצאו לחירות. לכן בכרפס אתה לוקח משהו מתוק ושורה אותו במי מלח ואוכל. ובחרוסת אתה לוקח משהו מר, תחסה, ושורה אותה במשהו מתוק ואוכל. זה בדיוק הכיוון. זה בצד ימין, זה בצד שמאל. היציאה, היציאה היא בדיוק הפוך מהכניסה. הכניסה זה לוקח משהו מתוק, לוקח את עם ישראל ומכניס אותם לגלות, והיציאה זה אתה לוקח את עם ישראל אחרי שעבר את כל המרורים ומכניס אותו למתיקות. זה היציאה ממצרים. זה היציאה לחירות, סמך חירות. טוב, איך מתחיל הסדר? כולם מתחילים בזה שאומרים את ה... כולם קוראים את הסדר, כן? זה כמו התוכנית. מה יש לנו הערב? אז עורך האגדה, ואצלנו גם המסובים האחרים, עורך האגדה, וגם אצלנו זה גם המסובים האחרים עושים את זה, אומרים, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, נכון? כולם מכירים את זה, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל נרצה. איך מתחילים? קדש. והקידוש, קידוש היום. מה מסיימים? נרצה, נרצה, נרצה זה הסיום. אחרי ההלל אומרים, שרים את השירים, זה הנרצה. אז כמה סימנים סך הכל יש לנו? כמה שלבים יש לנו בתוכנה הזו? כמה רכיבים בתוכנה? 15. בדיוק כנגד יודקה בשם הוויה. זה המוחין. יודקה זה המוחין. זה מה שמזרים את החיים, זה הנשמה של כל ליל הסדר. זה השלבים הללו. הנשמה של כל ליל הסדר זה השלבים, 15 השלבים האלה, י' כשלבים. זה בחינת הציבי לך ציונים שאומר ירמיהו הנביא, אז זה הציונים שאנחנו מציבים לעצמנו, הנה הסדר הולך להיות כזה. קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוצה, נוציא, מצא וכו'. עד נרצה, עד הלל נרצה. זאת אומרת, שאני מתחיל... כשאני מתחיל להמשיך את המוחין, אני ממשיך מקדש ומסיים בנרצה. אני מתחיל בהתחלה והסוף. יש, היום למדנו גמרא בקידושים, שהסוף וההתחלה הם אותו מקום. הסוף וההתחלה הם אותו מקום. ראש דברך אמת. אומר שמה, אומרת הגמרא, מה זה ראש דברך אמת? הראש והסוף זה אמת. זה מה הכוונה, מה זה ראש דברך והסוף של דברך מה? ראש דברך אמת, גם הסוף של דברך אמת. אז למה אתה מזכיר רק את הראש? כי הראש והסוף זה באותו מקום. זו באותה נקודה. מה הכוונה? הכוונה היא שכאשר אני ממשיך את המוחין, אני ממשיך אותם בדווקא מקדש עד נרצה, כי נרצה זה המקום של רצון הרצונות. אני מתחיל, אני אומר מה אני רוצה, בסוף מה אני רוצה? את הקדש של ההתחלה אני רוצה, את הקידוש. אני רוצה את הקודש. מה השאיפה שלי במה שאנחנו הולכים לעשות כל הערב? זה בסוף לפתח רצון לקודש. זה נרצה, תראו פלא גדול, נרצה זה בדיוק גימטריה משה. עכשיו משה, אנחנו יודעים שהוא נקרא, איך היו צריכים לקרוא למשה? אנחנו כולם מכירים את זה, נכון? היו צריכים לקרוא לו משיתיו. משיתיו, כי מן המים משיתיו, היא אומרת. היא קוראת לו משה, בתיה, הבת של פרעה. למה היא קוראת לו משה? כי מן המים משיתיו. אז תקראו לו משוי, נמשה, משית אותו. למה קוראים לו משה בהווה? אומרים חז"ל, כי הוא משה את היהודים ממצרים. כי הוא משה כל יהודי בכל דור ודור, בתורה שהוא נתן, הוא מוציא אותו מהגלויות, מהמיצרים שלו, הוא מוציא את היהודי בלשון הווה, עכשיו. עכשיו משה רבנו מוציא אותנו ממצרים, עכשיו משה רבנו מוציא אותנו מהצרות, עכשיו משה רבנו מוציא אותנו מהגלות. זכות התורה, התורה היא מגנה ומצלה, היא מוציאה אותנו, היא אלמא דחירותא. אבל יש בזה רמז עצום, עצום, מופיע בספרים, מה אותיות, מה משה גימטריה 345. לפניו יש 344, אחריו 346, נכון? 345 זה בין 344 ל-346. כמה זה 344 בגימטריה? שמד. 344 זה שמד. זה לפני משה. משה, משה אותנו מהשמד, מעלה אותנו לאן? ל-346. גימטריה רצון. הוא מפתח אצלנו את הרצון הקדוש. זה משה, זה הנרצה. אז מה אני רוצה בסוף? אני רוצה בסוף את ההתחלה, את הקודש. מה אני רוצה בהתחלה? להגיע לנרצה, לרצון קדוש. לרצון הרצונות. שהכל יהיה אצלי בקדושה ובטהרה. זה לעשות סדר בחיים, זה לרצות להיות יהודי קדוש. לרצות להיות יהודי קדוש. קדוש זה קודם כל נבדל. דיברנו על זה הרבה פעמים. שהמטרה שלנו זה להיות נבדלים. אנחנו לא ככל העמים בית ישראל. אנחנו לא. חד משמעית לא. ואסור לנו בשום פנים ואופן שתהיה לנו ולו השאיפה קלה שבקלות להיות ככל העמים. אנחנו לא רוצים להיות ככל העמים, נקודה. אנחנו רוצים להיות קדושים. כשיהודי מקדש אישה, הוא מבדיל אותה מכל אנשים בעולם. עכשיו נאסרות עליו כל אנשים בעולם. יש לו רק את הקודש שלו. זהו. לכן זה נקרא קידושים. זה לא נקרא מריג'. יש קשר בין מריג' לקודש? שום קשר, זו מילה לנישואים, שמתארת נישואים. אצלנו גם המילה נישואים זה להרים. קידושים זה לקדש, זה להבדיל. אצל הגויים זה לא קשור. זה קשר, תקרא לזה קישורים. במקום נישואים או במקום קידושים. הם עושים קשר. אצלנו זה קודש. למה קודש? כי זה מבדיל אותה. את האישה מכל הזה, מכל האנשים בעולם. עכשיו הכל אסור עליו, יש לו רק דבר אחד שמותר לו. זהו. אז זה הקדש, חיבור לקדושה, אנחנו מודיעים מיד בתחילת הסדר, זה הרצון שלנו להתחבר לקדושה, אנחנו רוצים שסוף המעשה של הסדר יתחבר לתחילתו, אני מודיע, סוף מעשה במחשבה תחילה, אני מודיע מראש, תדעו לכם, כל הסדר הזה הולך להיות סדר בקדושה. וזה תכף תראו מתחבר אפלה ופלא גם לנושא שעליו אנחנו כן נרחיב יותר. אבל זה העניין של הקידוש. אחרי כן עורך הסדר מקדש, שותים כוס ראשונה כל המסובים, כל המסובים, זה לא כמו שבת שכל אחד טועים מעט יין, אלא פה העניין זה שכל המסובים, גם נשים, גם גברים, שותים כוס של יין בעשבה. 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 מה זה עשבה? להישען כדרך בני חורין, כדרך מלאכים, על צד שמאל, כן? על צד שמאל, בצורה נוחה. אז מי שיש לו כיסא שהוא יכול להפוך ולשבת על המשענת עם איזה כרית נוחה, יעשה כך. מי שיש לו פתרונות אחרים, איזה קורסאות נוחות, יעשה כך. כך או כך, לא יוצאים ידי חובת הכוס
אם אין
הסבה. הסבה. מה זה הסבה? שאם יש בן אדם שהוא איתר יד ימינו, שמאלי, מה שקרוי. אז שיסב על ימין. למה? שיסב על ימין, למה הוא לא יכול? מה יש? אתה, אני על שמאל, הוא על ימין. מה זה, לא דרך מלאכים? מלאכים רק על צד שמאל? מלאכים נשענו, הסבו על קורסאות. אבל מי אמר שרק על צד שמאל? אומרים חז"ל, כולם על צד שמאל. גם איתר יד ימינו מסב על צד שמאל. למה? כי זה נקרא הסבה. מה זה הסבה? לשון סיבוב. רק כשכולם פונים לאותו צד, נוצר סביב השולחן מעגל. אם אחד יפנה פתאום הפוך, לא יהיה סיבוב. מה זה הסיבוב הזה? מה זה שנוצר טבעת, שנוצר עיגול, שנוצר סיבוב? חיבור לכתר. חיבור לכתר, חיבור לאור אינסוף ברוך הוא, למשהו שאין לו התחלה ואין לו סוף. כשאני מסב, כשכולנו מסבים סביב השולחן, זה דרך בני חורין, כי אנחנו עולים אל למעלה מעולם החירות. אל למעלה מבינה, אנחנו מתחברים עכשיו לכתר, לחי החיים. כתר מה הוא? עגול. הכתר הוא עגול, הוא יושב על הראש. עגול ויושב על הראש. הוא מגדיר את האדם. קח אדם, שים עליו כתר, נהיה מלך. מה עשית בסך הכל? הגדרת אותו. אני עכשיו מגדיר, אני רוצה חיבור לחי החיים, לאינסוף ברוך הוא, לאור אינסוף ברוך הוא. אני רוצה חיבור. אני רוצה שכולנו, כל היושבים בסביב הסדר, כל עם ישראל יהיה רצון. שכולנו נהיה מחוברים. שמשיח יעשה סדר, כל עם ישראל ישבו בסדר שלו. כל עם ישראל שהוא בסדר שלו, כולם יסבו אותך, שתראו לכם עכשיו, כולם מסבים על צד שמאל. כולם טבעת אחת גדולה של עוצמה, של כוח, של קדושה. זה הסבה. זה הנושא של הסבה. עכשיו, אחרי ששותים את הכוס בהסבה, אז אמרנו, יש לנו קדש, ורחץ. ורחץ. מה עושים ברחץ? רחץ, עושים נטילת ידיים ראשונה, בלא ברכה. נוטלים כמו נטילת ידיים. נוטלים כמו נטילת ידיים ובלא ברכה. למה? אז פשט הדברים זה שהתינוקות ישאלו. ישאלו, אבא, מה זה? מה אתה עושה? אני הולך לאכול ירק שטיבולו במים. טוב, אז זה כבר מסביר את השאלה. אבל למה ירק שטיבולו במים לפני המוצי? זה אנחנו לא ראינו אותך. כל השנה אתה מטבל. בתחינה, ברוטב אלף עיים, במה שזה לא יהיה, כל השנה אתה מטבל, אבל זה בזמן האוכל, לא לפני האוכל. אז זה מעורר שאלה, אז זה פשט הדברים, נכון? אז יש לנו רחץ. מה זה רחץ? רחץ, אני לוקח עכשיו את הידיים שהם כלי המעשה, כלי המעשה, ואני שוטף אותם במים. מים, חסד. אני עכשיו רוחץ את כלי המעשה שלי בחסד. רחץ זה אותיות רצח, משום שהידיים יכולות להיות או גומלות החסדים הגדולים ביותר או הקטלניות ביותר, או עושות המעשים הנוראים ביותר. זה כלי המעשה של האדם. הם יכולים או להיות למעלה מהראש, אדם יכול להרים את הידיים שלו, זה האיבר היחיד שיכול להרים אותו מעל הראש, או להוריד אותם מתחת לאיבר, אל תחתית ואל המקום הכי טוב שיש. זה הכוח של הידיים. כלי המעשה של האדם יכולים או להעלות אותו, או להוריד אותו. אני ניגש לעשות סדר בחיים, אני רוחץ את הידיים. קודם כל רוחץ אותם. יש בעניין של הרחץ, כמובן, בחינות נוספות. אנחנו כולנו מכירים את מה שכתוב בזוהר בפרשת ויקהל, ואנחנו קוראים את זה בפתיחת ההיכל. המקור זה פתיחת ההיכל במנחה, ברעב הדרעבין של שבת. שם המקור. כולם מכירים את זה, בריך שמי דמרה אלמה. אז מה אנחנו אומרים שם? באנה רחיץ, יפה מאוד, שמי הקיר הקדישה, אנא אמר תושבך, נכון? בען הרחיץ, מה זה בען הרחיץ? בך אני בוטח. רחיץ, רחץ, זה ביטחון. כשאני רוחץ את הידיים, רחיץ בארמית, בעברית זה רחץ. אני רוחץ את הידיים, אני אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא בכל מה שקשור למעשים שלי, הכל שלו, טוב ולא טוב, יותר טוב, פחות טוב, כישלונות, הצלחות, הכל בסוף זה ממנו יתברך. אני סומך עליו, אני בוטח בו, באנה רחיץ, ולשמי יקיר הקדישה אנה אמר תושבחן. זה המקום, זה המקום של הרחץ, זה המקום של הנטילה הזו בלילה, זה מאפשר התחלה של קבלת השפע בידיים שהן ידיים טהורות, כלי מעשה שאנחנו בונים כלים, לקבל את השפע הזה כשהם כלים נקיים וטהורים וזקים ומכוונים. עכשיו הגענו אל הקרפס, שזה, אם ירצה השם, עיקר השיעור, לא שנשאר לי הרבה זמן, אני אשתדל לרוץ על זה, זה רעיון שאני חושב שהוא סדר השנה, הוא ילך עליו בלי נדר. מה זה הקרפס? צללחה, כולם יגידו לי סלרי. נכון? כולם יגידו לי סלרי. אתה הולך לשוק, אתה אומר, יש קרפס, אז כולם, המוכרים יודעים שמדובר על סלרי, נכון? אבל זה לא נכון. משום שלהלכה אנחנו מוצאים בכמה מקומות, גם בשולחן ערוך, וגם בטור, בטור מביא שמה זה, מה זה על קרפס, מה הוא אומר, ולוקח ירקות, ויברך בורא פרי אדמה, הוא לא כותב סלרי.
כל פרי.
כל פרי אדמה. תביא תפוח אדמה, תראו דעות בגמרא. אחד אומר תפוח אדמה, אחד אומר בשולחן ערוך, אומר פטרוזיליה, אומר, יש כל מיני. תביא בורא פרי אדמה, תבל אותו במי מלח, זה הקרפס. למה לסלרי קוראים קרפס? כי רוב, או חלק גדול מעם ישראל נוהג של הקרפס משתמשים בסלרי. אז לכן קוראים לסלרי קרפס, אבל זה לא נכון. קרפס זה הביטוי לירק הזה, מה שהוא לא יהיה. כל אחד לפי המנהג שלו, שטובל במי המלח, אז זה נקרא קרפס. אבל באמת, אין לקרפס דין של סלרי. יכול להיות סלרי, יכול להיות פטרוזיליה, יכול להיות תפוח אדמה, יכול להיות כל בורא פרי אדמה, מלפפון, יכול להיות כל דבר, טבול אותו במי מלח, זה קרפס. יפה, אז זה מבחינה דינית.
יכול להיות גם אבטיח.
לכאורה יכול להיות גם בננה וגם אבטיח, לכאורה לא נהגנו בזה, אז לא, אני לא מציע להמציא מחדש את העניין, את הגלגל, אלא כל אחד ינהג מנהג אבותיו, רק צריך לדעת שהקרפס זה לאו דווקא סלרי.
הוא אומר, במקום מילה
בולגרית, סתם, זה לא
צומע. זה בתנאי שאחרי תמשיך לאכול רק דברי חלב. אז מה ראינו? ראינו את הקרפס הזה, שהוא באמת מסמל את הירידה למצרים. סמך פרח. 60 ריבו שירדו למצרים. סמך פרח. והשאלה היא, מה הקשר של הקרפס לירידה למצרים? מה זה, מה הקשר של הקרפס לירידה למצרים? נראה, נכון, אומר דוב נכון שזה עניין של קטונת הפסים. אז בואו נראה איך זה קשור לדבר הזה, ונראה מזה איזה כמה דברים נוספים. יש כמובן דעה שהקרפס זה ירק, שהמנצחים במלחמות היו מנצחים, אז היו עושים להם איזה מין קטר כזה מירק, וכיוון שאנחנו ניצחנו את המצרים ויצאנו ממצרים והצלחנו נגד האויבים, אז אנחנו נוהגים לאכול את הקרפס. יש דעה שהקרפס זה סוג של תרופה, זה מרפא איברים, שזה פותח את התיאבון. יש כל מיני דעות בדברים האלה. זה רבינו מנוח, זה לא דעה שולית. יש כל מיני דעות בדברים האלה, אבל אני רוצה לעסוק בדבר שהוא, אני חושב, מוזכר, והוא בפנים פנים פנים הדבר הזה. אנחנו יודעים המצורע מוציא שם הרע, הוא צריך לקחת עץ ארז ואזוב ושני תולעת. או יותר נכון, לשון התורה בפרשה שלנו, בהבדל מפרשת חוקת, עץ ארז, שני תולעת ואזוב. אז מה מסמל עץ הארז? גבות לב. מה מסמל האזוב? ענווה, שפלות. מה זה השנית עולה? צריך לברך מה זה השנית עולה הזה, נכון? עכשיו, אנחנו גם יודעים ששורש הירידה למצרים היה במכירת יוסף. שורש הירידה למצרים היה במכירת יוסף. האחים מכרו את יוסף למצרים, וזה היה שורש הירידה למצרים. עכשיו תראו דבר פל. נפתח חזרה את ספר בראשית, פרשת וישב. והפרשה פותחת, אלה וישב יעקב ביות מגורי אביו, אלה תולדות יוסף, יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז אנחנו יודעים שהמצורע נקרא מצורע משום שהוא מה? מוציא שם רע. יוסף לא הוציא שם רע, הוא הביא שם רע. ויבא יוסף את דיבתם. מה ההבדל? מה נפקמינה? אומרים חז"ל, נפקמינה עצומה. מוציא שם רע זה אחד שעובר עבירה בהוצאת שם רע. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, מה שיוסף הביא, הוא התכוון לטובה. הוא התכוון לומר משהו עליהם, אבל בשביל לתקן אותם. כמו שאנחנו מכירים גם מהחפץ חיים, דין שאם אדם רואה משהו על מישהו אחר, הוא יכול ללכת לרב שלו, לאבא שלו, לאמא של אותו אדם, אם הוא נקי, אם הוא בא בשביל לתקן, להגיד, אתם יודעים, ראיתי שהבן שלכם עשה כך וכך, כי הוא מביא את זה לטובה, הוא רוצה לעשות את זה לטובה, אז הוא מביא את הדברים לטובה. איך אנחנו יודעים שיוסף, אומרים חז"ל, איך אתה יודע שיוסף התכוון לטובה? כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל, לא כתוב אל אביו, אל אבא שלו, הוא בא לרחל עם אבא שלו, אל אביהם, אל אבא שלהם. הוא אומר, אני להוכיח אותם לא יכול, יש בליבם עליי, אבל אבא יכול להוכיח אותם, מאבא הם מקבלים מוסר. אז אני אומר, אוקיי, התורה מדברת, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. היא רוצה להדגיש, שהוא מביא את התורה, את הדברים אל האבא שלהם, אל מי שיכול להוכיח אותם ומי שיכול לתקן אותם. אז הוא מביא בשביל מה? בשביל שהם יתוקנו, שיוכיח אותם מי שהם מסוגלים ויכולים לקבל ממנו תוכחה. מיוסף הם לא יכולים לקבל תוכחה. מה הוא הביא דיבתם? שלושה דברים, נכון? הביא דיבתם, רש"י אומר על המקום, שהיו אוכלים...
איזה מלאכרים?
עבר מן החי, מזלזלים בבני השפרות לקרותן עבדים, וחשודים על האריות. נכון? אלה שלושת הדברים, כולם מכירים את זה. זה לא, אני חושב לא מחדש חידושים, אמנם עבר זמן ניכר מהפרשה, אבל לא ניכר כל כך, שזה את הדברים האלה לזכור. אז היו לנו שלושה דברים. עבר מן החי, מזלזלים בבני השפרות לקרותן עבדים, וחשודים על האריות. איך זה היה? באמת מה הם אכלו עבר מן החי?
גולים.
לא, הם ברור, השתמשו בסודות ספר היצירה, ברור עגל, העגל הזה הוא עגל סינתטי, אכלו טבעול, טבעול לא צריך שחיטה. לקחו את העגל הזה שברו אותו, הוא לא עגל שנולד מפרה, העגל שהם יצרו אותו מאותיות. נוצר עגל, סנפרוסט, לקחו אותו, אכלו. אז הוא ראה עגל, הוא לא יודע זה סנפרוסט, הוא לא יודע זה טבעול. אז הוא נראו בעיניו, אמר, לך לאבא, נגיד לו, שבני לאה, אוכלים עבר מן החי. טוב, מה הדבר השני? ראה אותם עם אישה. זו האישה הזו גם כן נבראה. אין עליה דיני עריות, אין עליה שום דין של אישה ממש. אין שום דין של אישה הבא. זה, וזלזלו בפני השפחות, כן? אז הוא לא הבין נכון את מה שהם אמרו. אמרו, אתם לא יכולים להיות איתנו, אנחנו עכשיו בני לאה, אנחנו עושים את המעשים האלה, אתם לא יכולים להיות איתנו במעשה עצמו. אז הוא הבין את זה אחרת, שמנדים את בני השפחות, חשד שהם עושים כמו שיעקב השאיר רק את יצחק ושילח את ישמעאל, את עשיו, כמו שאברהם השאיר את יצחק וכו', אז הוא חשב שעכשיו עושים את זה לשפחות, שולחים אותם. טוב, טעה בדברים האלה. מה אנחנו רואים שקרה? אנחנו רואים שיוסף לקה בדיוק בשלושת הדברים האלה.
הוא בעצמו.
איך לקה בהם? לקה. מה הכוונה? על הדיבה שהוא שהם על הדיבה שהם אוכלים עבר מן החי, אז מה עשו האחים? שחטו שעיר עיזים. זה על העבר מן החי. שחטו שעיר עיזים. על הדיבה שהם עשו עם הרע, שהם העלילו עליה, שהוא העליל עליהם שהם מזלזלים בבני השפחות לקרותן עבדים, אז מה נאמר? לעבד נמכר יוסף. ועל הדיבה שהוא אמר על העריות שסיפר עליהם, אז יש אשת פוטיפר. בתיסה יש את אדונה ואת עיניה, וכל הסיפור אחרי, זה מה שנקרא, זה כבר היסטוריה. עשר שנים בבית האסורים, ואחרי כן עוד שנתיים על זכרתני וזכרתני של שר המשקים. זה, הוא לקה בשלושת הדברים האלה. עכשיו, כשהוא מגיע, מתי הם התחילו לשנוא אותו? הם לא שנאו אותו על זה שהוא הביא את דיבת המראה. למה? כי הם גם הבינו ש... וזה לא כתוב גם ככה. הם לא שנאו אותו. לא כתוב שאחרי שהוא הביא את דיבתם ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, לא כתוב וישנאו אותו ולאכלו דברו לשלום. שום פנים ואופן. למה? כי הם גם הבינו שהוא הביא אל אביהם, שהוא רוצה לתקן אותם, הוא אומר לטובתם. אחרת, הוא היה בא אל אבא שלו, אל אביו היה בא, והיה עושה איתו רכילות. אבא, אתה יודע, עם האחים שלי עושים ככה וככה. לא, הוא התכוון לתקן, אביהם. מתי מתחילה זה? וישראל אהב את יוסף מכל בניו כבן זקונים הוא לא, ועזה לו כתונת פסים. והראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. מתי מתחילים את השנאה שהם רואים את כתונת הפסים? מה יש בכתונת הזו? למה אבא שלו עשה לו כתונת פסים? מה זה הפסים האלה? כתוב בגמרא, על שני סלעים מילת שעשה יעקב ליוסף. ביתר על אחיו, על זה כל מכירת יוסף וכל הגלויות וכל מה שאנחנו עוברים עד היום הזה, על שני סלעים מילת. מה זה שני סלעים מילת? מה הכוונה? אז יש במדרשים שיוסף עשה, שיעקב עשה ליוסף על הכותונת, עשה לו שתי פסים של משי. של משי. על השרבולים. שתי פסים של משי. מילת זה משקל קטן, משקל דק. אז מה זה שני סלעים מילת? שני סלעים מילת אתם עושים מאומה, מה חסר לכם מילת? חסר לכם שני הפסים האלה, זה מה שעושה לכם את ההבדל בין אחים טובים לאחים שמוכרים את האח שלהם? לא. אלא הכוונה הייתה בשני סלעים מילת, זה שיעקב עשה לו שתי פסים. מה רצה יעקב להגיד לו בשתי הפסים שעשויים ממשי? משי, זה
יוקרתי,
נכון? אבל זה לא הכוונה של יעקב. יעקב לא בא עכשיו לתת לו משהו יקרתי. אתה רוצה לתת לו משהו יקרתי? תן לו כל הכותונת ממשי. מה אתה נותן לו שתי פסים, שתי פסי מילת? כמו דרגות בצבא, שתי פסים? לא. תכוון יעקב לומר לו, תשמע. המילת הזה, המשי הזה, ממה נוצר?
מתולעת.
איך היא מוצאה התולעת הזאת, תולעת משי? איך היא עושה את זה? ככור. היא מוציאה ריר מהפה, נהיה כורי משי, נהיה בד יקרתי. אותו תולעת, אותו תולעים בכלל, תולעת יעקב זה נקרא, נכון? אנחנו לא איך אנחנו קוראים? תולעת יעקב. למה? שאין כוחה אלא בפיה. מה הכוונה? אז פעם אחת הנה הבנו. כוח שלה להוציא את הדבר היוקרתי הזה שנקרא משי. ויש לה עוד כוח לתולעת. לתולעת יש כוח לקחת את עץ הארז הכי גבוה, הכי חזק, ולאכול אותו, להפיל אותו לרצפה. תולעת כזו, שאתה דורך עליה, היא נמחת, אתה לא מרגיש אפילו. היא יכולה להוריד עץ ארז. איך? בפה. בפה. אדם יכול להגיד לשון הרע. אדם אומר לשון הרע, כמו תולעת, ככה, קטנה. קטנה, אומר זה משהו קטן. נראה לי שזה כלום. יכול להוריד עץ. יכול להוריד עץ. אומר לו יעקב אבינו ליוסף, בני, בוא קח כותונת פסים, שתי פסי מילת, משי. משי. תלמד לסגור את הפה. לא לדבר. תלמד לסגור את הפה. לא מדברים. תולעת, אין כוחה אלא בפיה. תהיה תולעת משי. שמייצרת דברים יוקרתיים. אל תהיה תולעת שעושה חורים. הנה לך תזכורת לכל החיים. דרך אגב, תכף תראו דבר מעניין. אז בכל אופן, אז הם שונאים אותו, עכשיו, בבריאו, אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. מתי כתוב שהם שונאים אותו? אחרי הכותונת פסים. למה? למה אחרי הכותונת פסים הם שונאים אותו? עכשיו הם אומרים, אולי כל מה שהוא בא לספר עלינו, זה להוריד אותנו ולהגביע את עצמו. זה כבר יכול להיות שהוא לא עושה את זה בשביל לתקן אותנו. עכשיו הוא מביא את הדיבה, לא בשביל לתקן אותה, לא לטובה, אלא לטובת עצמו. הוא מוריד אותנו בעיני אבא, ומעלה את עצמו. אוקיי. מה הם עושים לו? לא, הוא חולם חלומות, נכון? חולם חלומות, עוד פעם הם רואים בזה שהוא מעלה את עצמו, מוריד אותם. המשולטים, המלוך תמלוך עלינו, המשולטים שול בנו. כן? מעלה את עצמו, מוריד אותם. אומרים, זה כבר הכוונות שלו, הן כבר לא תאורות. עכשיו אנחנו, הוא מוציא, הוא עכשיו לא מביא דיבה, הוא מוציא דיבה. מוציא דיבה, אומרת הגמרא, בפסחים, זה עוד פלא גדול. רוב דיני לשון הרע, באיזה מסכת הם מופיעים? היינו אומרים, כוח הפה. כוח הפה, חשיבות המילה, מה זה מילה, מילה זו מילה, וזה איפה היינו צריכים ללמוד? זה בנדרים. בנדרים, זה קדושת הדיבור. נדר, רוצה את המילה מהפה, אתה צריך ללכת איתה. איפה לומדים רוב הלכות לשון הרע? מסכת פסחים. אז הגמרא בפסחים אומרת הגמרא בפסחים, ש... ויש שתי דעות שם, שאדם מוציא שם רע, משליחים אותו לכלבים. ויש שתי דעות, המאירי אומר, אחרי שהוא מת משליחים אותו לכלבים, ויש דעה אומרת שהוא חי משליחים אותו לכלבים. זה מוציא שם רע, כך אומרת הגמרא. סופו של דבר מה קורה? אנחנו חייבים קצר, אחרת הייתי מרחיב בזה, זה יפה יפה. אבל בסופו של דבר מה קורה? יוסף נשלח על ידי אביו לעשות למשימה. אומר לו אבא קרא, ויאמר ישראל ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. שלושה דברים, מה שלושת המשימות? אומר לו יעקב ליוסף, לך וראה את שלום אחיך, לך תראה אם הם מסתדרים עם בני השפחות או לא, אם הם מתנהגים אליהם לא יפה, אם הם קוראים להם עבדים או לא. שלום אחיך, הם אחים שלך, הם אחים, הם יחד. ואת שלום הצאן, לך תראה אם אוכלים איברים מן החי. ואשיבני דבר, מה נקרא דבר? ערוות דבר. תראה אם הם עושים את העריות עם אנשים עדיין, או שהם הפסיקו עם זה, שהם תקנו את דרכם. כשהוא בא אל האחים, והם רואים אותו. כן. אל האריות עם אישה. כשהוא בא אליהם, הם רואים אותו. נכון, אז דיברנו על זה בהרחבה. הנה בא לחלומות על הזה בא, הם רואים אותו ככה מרחוק, ועכשיו הם מחליטים להרוג אותו. מחליטים להרוג אותו. אז מה עושים לו? תעזבו את התכנון, בואו נראה מה עשו בפועל, כי אין לנו זמן לדבר על התכנון. ואי כאשר בא יוסף אל אחיו, אז אומר המדרש, מה זה ואי כאשר בא יוסף אל אחיו, מה הדבר הראשון שהם עושים? שולחים עליו כלבים. אומרים, בוא נראה אם הבן אדם הזה, מה שהוא הביא אל אבא, זה דיבה, זה הוצאת שם רע, או שהוא התכוון לטוב. אם הכלבים אוכלים אותו, סימן שהוא הוציא דיבה. למה? כי כתוב בגמרא שמה עושים לאחד כזה שמוציא שם רע? כלבים, משלחים אותו לכלב. אז אם הכלבים אוכלים אותו, סימן שהוא מוציא שם רע. שולחים עליו את הכלבים לא עושים לו כלום. מסתכלים עליו, רואים את הכותונת פסים. אומרים, רגע, כתוב שהכותונת פסים היא הייתה כמו בגדי הכהן הגדול. כמו בגדי הכהן, ואנחנו יודעים שהמעיל היה מחפר על לשון הרע. אז הוא עכשיו הולך עם הכותונת פסים, הוא מחפר על לשון הרע. מה כתוב מיד? ויפשיטו את יוסף. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, שלחו את הכלבים. ויפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו. המדרש אומר ארבעה בגדים, אבל עיקר הדבר, שפשיטו את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו. אמור, נוריד ממנו את המעיל של הכהן הגדול שאבא עשה לו, שהוא מגן מפני לשון הרע. זה ברור למה הכלבים לא אכלו אותו. היה לו את ההגנה של המעיל. נפשיט, ועכשיו נראה מה יקרה איתו. לא, בסוף כל סוף הכלבים כבר לא היו שם. אז איזה עוד מבחן אולטימטיבי יש? ויקחו וישליחו אותו הבורה. רגע, התכנון היה בתכנון, ראובן אומר לכו ונהרגהו ונשליחו באחת הבורות. האחים אומרים, נשלחו באחת הבורות. איפה הם ישלחו אותו הבורה? מה הכוונה שלהם הייתה? הכוונה המקורית הייתה של הוגי הרעיון השליחו באחד הבורות, להשליח אותו בבור ריק. בור, שאין בו נחשים, אין בו עקרבים, אין בו כלום. שליח אותו בתוך הבור. כאשר הם עכשיו עושים יותר מבחנים של הוצאת שם רע, הם שולחים אותו הבורה. והבור ריק אין בו מים. הבורה. מה זה הבורה? זה הבור מלא עקרבים ונחשים היה. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. למה נחשים? כי מי היה הוציא את השם, מי היה מוציא שם הרע הראשון בעולם? הנחש. הנחש מיד בא אל החווה ואל אדם. אמר להם, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע? כי כשהוא אוכל מזה הוא ברא את כל העולמות. עכשיו אתה אומר, הוא מפחד. תאכלו אתם תהיו כמוהו. אמר לשון הרע. מי היה בא לשון הרע הראשון? נחש. אמרו אחים ככה, נזרוק אותו לבורים הנחשים. אם הוא יוצא חי, הוא לא הוציא שם רע. הנחש לא יכול לפגוע בו. אם הוא מת, סימן שהוא הוציא שם רע. זורקים אותו הבור. מה יש להם אחרי כן? הוא יוצא חי עלו. מעלים אותו, מוכרים אותו למצרים, לעבד. מה יש שם? מה זה העניין הזה של להוריד אותו לעבדות? הוא עלו היה צריך במידה כנגד מידה, לתקן במה שהוא פגם בדיבור שלו עליהם. תראו, אפילו... ברור שכל המבחנים אומרים שהוא לא הוציא שם רע. אלא הוא, מה שכתוב, הביא ודיבתם, זה באמת אל אביהם, הוא רצה את התיקון שלהם. אבל לדבר על אדם, אפילו לתיקון צריך להיזהר. צריך מאוד מאוד להיזהר. אז הוא היה צריך, הוא אמר, עבד, הוא אמר, העליל עליהם על עבד, הוא יורד למצרים לעבדות. ואיך הוא יורד למצרים? שוחטים את הקטונת פסים, את הסעיריזים, טובלים את הקוטונת פסים בדם שלו, והולכים לאבא ואומרים,
הקרנה.
אתה רואים את הקוטנת הזה? הקרנה. אתה רואה? תרפח, תרוף תורף יוסף. ואומרים אמת?
לא.
הם משקרים. אומר בלחנן וסרמן, השם יקום דמו, אומר, יש שאלה שהיא פלא פלאות. עם ישראל ידוע מספר בראשית עד סוף כל התורה באיסורי אכילת דם. אנחנו אסור עלינו אדם בכל מכל כל. אנחנו לא מתקרבים לדם. כי הדם הוא הנפש. אנחנו לא אוכלים דם, אנחנו מוציאים את הדם מהבשר בהכשרים ובמליחה ובכל ההמצאות האפשריות. בכבד יש דם, אתה צריך לצלוט אותו עד שכל הדם יוצא. כל פעם לפני פסח, מאות שנים, איזה עלילה מעלילים על היהודים? שהם מועלים, שהם לשים את המצות בדם.
עלילה כנגד עלילה.
הם לשים את המצות בדם. אומר רב אלחנן וסרמן, ששורש העלילות הבלתי נתפסות והבלתי הגיוניות הללו, דווקא לעליל על היהודים, שהם הכי רחוקים מדם, ודווקא בערב פסח, שהם לשים את המצות בדם, השורש של זה, זה בשקר שהאחים שיקרו, שהם טבלו את הקוטונת בדם, ואמרו ליעקב הקרנה. וזה בדיוק העניין של קטונת הפסים. כי קטונת הפסים, שהיא, איפה אנחנו יודעים שקטונת הפסים, איך קוראים לה? קודם כל, איך קוראים לקטונת הפסים? אנחנו מכירים את התורה, קטונת הפסים. אבל אם אני רוצה ללמוד איך קוראים באמת לקטונת הפסים, אני אגיד לך איך קוראים לקטונת הפסים. המילה קרפס, איפה נזכרת פעם אחת בכל התנך?
מגילת אסתר.
חור וקרפס, נכון? ותחלת, שמה. מה זה? זה בגדים. בגדים. קרפס, הכוונה, בגד מעולה, בגד ממשי. זה לא קרפס. זה קטונת פס. הקרפס מסמל את הבגד המפואר הזה. עכשיו, האחים לוקחים את הבגד המפואר, טובלים אותו בדם. טובלים אותו בדם. זה בדיוק הנקודה הזו, אומר רבי אלחנן וסרמן, שקמה לנו לרועץ, לקטרוג, כל פעם, מאות שנים, אלפים ואולי עשרות אלפים יהודים נטבחו על העלילות הדם האלה. כל פעם זורקים איזה נבלה של גוי בחצר של איזה רב או בחצר של זה, והיו מעלילים שהיהודים הרגו אותו. דברים הזויים, הזויים, עלילות אדם, ודאי. למה? כי מתעורר פה הקטרוג הזה, הקטרוג הנורא והיום הזה. וזה העניין של קטונת הפסים, שהיא מחר פסים. אומר הרב מנוח, אומר, אז למה טובלים את הקרפס במי מלח? רמז מדהים. אומר, להזכיר לנו את הדמעות של יעקב, שהוא בכה על יוסף, שהוא בכה על יוסף, כמו שכתוב, ויפק אותו אביו. הוא בכה במי מלח. עכשיו אתה תסבול את הקוטונת, את הקרפס, הקוטונת שנקראת קרפס, אתה תסבול אותה במקום בדם במי מלח. אם היינו יכולים, היינו טובלים בדם. ואנחנו יהודים לא אוכלים דם. לא טובלים בדם. טובלים בדמעות של יעקב אבינו. וזה הקרפס. קרפס נוטריקון, כלל ראשון פה סגור. קרפס, כלל ראשון פה סגור. זה הלילה שבו פותחים את הפה. זה פסח, פה מדבר. אבל במה? בקדש עד נרצה. לא להוציא הגה שלא קשור לאגדה, לסיפור האגדה, לתפילה, לשירה, לברכות. לברך, לברך. לברך זה את זה, לברך את עם ישראל, לברך, פשוט לברך, להשתמש בפה לכלי מילת, למשי, להוציא משי מהפה, דיבורים רכים, דיבורים טובים, דיבורים יקרים, דיבורים יקיר ממללה. בשום פנים ואופן לא להשתמש בפה, להיות תולעת שעושה חורים בארז. זה השני תולעת שהיא מבדילה בין הארז לבין האזוב. להיות אזוב, להיות אגודת אזוב אחת שהיא של אנשים שהם בענווה, שהם לא בגסות רוח, שהם לא מתפארים זה על זה, אלא הם נמצאים בענווה, ולהיות אגודה, להיות אחד, להיות בחיבור, להיות, כי כשאנחנו אחד, אז לא, אם הפירוד הזה בין האחים לא היה, לא היינו במצרים בכלל. הכל מתחיל מזה שהחבילה נפרדת. כשאנחנו אחד, אין כוח שיכול לנצח אותנו, אין כוח שיכול עלינו. לא על התא המשפחתי, ולא על החברה שלנו, ולא על הקהילה שלנו, ולא על העיר שלנו, ולא על המדינה, ולא על העם. אף אחד לא יכול כשאנחנו אחד. וזו המטרה של הלילה הזה. בהבדל מראש השנה, שהוא לא לילה של ישיבות משפחתיות. אמרנו זה כבר הרבה פעמים. ביום הזה המקטרג מגיע, מה הוא צריך למצוא את כולם יחד? תן לו להתעייף. בליל הסדר הפוך, כמה שיותר, ביחד, חבורות. איך היו יושבים שם על ה... שהיה, בעזרת השם, בקרוב יהי רצון עוד הפסח הזה שנקריב קורבנות בבית המקדש. ואיך היו יושבים שם על קורבן? זה המקום היחיד שאתה יושב גם עם השכן שלך. בתורה, בכל התורה, המילה שכן נזכרת רק בעניין הזה. שמה? שאם אתה מנוי על קורבן הפסח ואין לך מספיק אנשים למנוי, השכן הקרוב אליו, בוא, השכן שלי, בוא נאכל יחד, בוא נעשה מנגל יחד. בוא נעשה את זה יחד. כל המהות של ליל הסדר, איך מתחילים הדינים של פסח? הדינים בשולחן ערוך. מה הדין הראשון בפסח? מעות חיטים. מה שתי ההלכות הראשונות שלמדנו בפורים? מעות חיטים. אתה מדבר על גיוחא דפסחא. על זה זה מדבר. תתחיל לדאוג לעני, שלכולם יהיה, שכולם יחד, שלכולם יהיה תצלי, שלכולם יהיה שותפות, אחדות, אסבה, לשבת בחיבור אחד של מעגל שהוא טבעת של כוח. שהוא טבעת של כוח. וזה מה שבסופו של דבר מאפשר לנו, זה יוצר את האווירה לעשות את הסדר הראוי בחיים. ודאי שלא הקפנו בדבר הזה ולו קצה קצהו של העניין, אבל בסייעתא דשמיא אני מקווה שבפסח הזה, כשנסב אל השולחן ונזכור את הקרפס, כן, את המחר פסים, מחר פסים, קרפס זה מחר פסים. איך? תוריד ממחר, נשאר קר. תוריד מפסים י' ומם, נשאר פס. אז יש קרפס, ומה המילה השנייה שנותרה? מים. מם ויוד ומם מים. קרפס ומים מטבלים. במי מלח. זה הקרפס, זה מחר פסים. כל העניין של הקרפס זה המחר פסים. כל מה שירדנו למצרים זה המחר פסים. כל מה שאנחנו ניצא ממצרים ויצאו ממצרים זה מה שלא שינו. ארבעה דברים. מה אחד הדברים? לא שינו את לשונם. בזכות מה אנחנו יוצאים ממצרים? בזכות ארבע לשונות גאולה. לא כתוב מילים של גאולה. כתוב לשונות גאולה. והוצאתי והצלתי ו... לשונות. הלשון שלנו צריכה להיות טובה. הלשון שלנו צריכה להיות מתוקנת. הפה שלנו צריך להיות טהור. הפה שלנו צריך להיות פה סך. פה סך. פה שהוא כולו טהור, שהוא מדבר דיבורים של קודש, שהוא מדבר דיבורים של טוב, שהוא מדבר דיבורים של אהבה, של אחווה, של שלום ורעות, ובזכות זה בעזרת השם יבוא משיח צדקנו ונזכה לבניין המקדש בעזרת השם, בטוב ונעימים, אמן כן יהי רצון.